שלום נעמי.
שלום אבא.
על מה נדבר היום?
היום אנחנו נדבר על מחזור, ויש אורח.
נכון, ויש לנו אורח שאיתו נדבר, שזה רני איידלר,
שהוא מנכ"ל...
המנכ"ל של תאגיד המחזור של ישראל. נכון, הבאנו אותו לפה כדי לדבר איתו על מחזור. אז הבמה שלך, מה את רוצה לשאול?
קודם כל, תספר על עצמך.
זה חמודה. קודם כל, תודה ושמח להיות כאן. אני רני איידלר, אני ממש עוד... ב-15 לאפריל כבר בן 54.
מזל טוב.
תודה רבה. באמת בלונים פעם הבאה. אבא לארבעה ילדים, תאומים בני 26, שי ותומר, ליה בת 14 ויונתן בן 9, נשוי ליוליה, וחי בגני תקווה, וכבר 10 שנים בעסקי המחזור.
וואו.
מה עוד את רוצה לדעת?
למה צריך בכלל מחזור? איך זה עוזר?
איזו שאלה מצוינת. תראו, מחזור הוא לא נועד בשביל עצמו. כי כששמים אריזה בפח ירוק, נגיד, רגיל,
סתם,
בן אדם שם, כן, ברוב המדינה, הפח לפסולת מעורבת הוא הירוק. אז אני אומר פח ירוק. היא מגיעה להטמנה, בוודאות כמעט מוחלטת.
והטמנה זה לא טוב.
הטמנה זה רע מאוד, זה גם תופס שטחים ומזהם אותם, וגם החיבור של פסולות, שאריות מזון וכולי, מייצר פליטה של גז, שהוא לא טוב לכדור.
כזה חממה, לא?
נכון. כלומר, כל תהליך שהוא אינו מחזור, מייצר נזק לסביבה. חלק מהפתרונות, יגידו לך, תפחיתי כבר במקור, פחות תצרכי, או שהחברות פחות ישימו חומר גלם באריזה שלהם, אבל כבר אנחנו, האזרחים, התושבים, הגיע אלינו כבר אריזה הביתה, כבר צרכנו מוצר, בואי את האריזה נשים בפח הכתום, הסגול, הכחול, נדבר על זה אחר כך אם תרצו על הצבעים, כדי שבתהליך הזה, האריזה הזאת תגיע למחזור, ומה המשמעות מחזור? עושים ממנה מוצר חדש, נותנים לחיים חדשים במוצר אחר, אז, וגם פחות משתמשים במשאבי טבע, נניח בנפט, שממנה עושים את הפלסטיק, כדי לייצר מוצרים חדשים אחרים. זאת אומרת, יש פה שתי תועלות בסיפור הזה של מחזור.
מה עושים בעצם במחזור?
התחלנו מהסוף, אה?
כן.
מה עושים במחזור? מחזור... תלוי בסוג החומר. כל סוג חומר מתמחזר בצורה אחרת. קרטון, כדי למחזר אותו, צריך להיכנס לאיזו עיסת מים כדי להוציא את התאית ולעשות מזה שוב קרטון. מתכת, מכניסים אותו לכבשן ענק באיזה 1800 מעלות, הופכים אותו כמו חומר נוזלי, מוסיפים לו עוד כל מיני דברים, ואחר כך מקררים אותו והוא הופך לברזלים לתעשיית הבנייה. בפלסטיקים, כדי למחזר, קודם כל צריך לייצר קרטון, למחזר כל פלסטיק בפולימר שלו, בפלסטיק שלו. המחל משקה והשמפו שלך זה לא מאותו פלסטיק. יכול להיות שהציבור אומר לשניהם פלסטיק, אבל הם עשויים מפולימר אחר, שוטפים אותם, גורסים אותם, מגרעינים אותם, ממש כמו גרעינים קטנים, וככה אפשר לייצר מהגרעינים האלה מוצר חדש.
רוב מוחץ מהאריזות שלנו עשויות מפלסטיק, לא?
רוב האריזות בבית הן מפלסטיק, גם יש יותר מתכת בבית מאשר בתעשייה.
וואו, יותר, כן.
מהתעשייה, שאני עושה רגע השוואה.
כן, מי צורך יותר מתכת, אז אתה אומר משקי בית יותר.
שני מקורות לפסולת אריזות, אחד זה בתעשייה במסחר ואחד בבית, אז יש קרטונים ענקיים ושרינקים וסטרצ'ים וכל מיני כאלה ניילונים גדולים, ויש חביות ענק או מפלסטיק או ממתכת, משטחי עץ, ארגזי עץ. אז בתעשייה יש הרבה יותר קרטון והרבה יותר עץ מבבית, אבל מתכת ופלסטיק יש הרבה יותר בבית, וכן, הרבה מאוד מהאריזות הביתיות שאנחנו מכירים הם פלסטיק.
אני מבין.
איך התחיל כל הרעיון הזה של מחזור בישראל?
מחזור אריזות בישראל. אני, בעיקר אנחנו מדברים עכשיו היום על מחזור של אריזות, למרות שיש מחזור של עוד חומרים בישראל, אבל לא הרבה.
שזה בעצם המנדט של תאגיד המחזור של ישראל, נכון?
החוק חוקק ב-2011, גלעד ארדן הוביל חקיקה סביבתית, שכל המטרה שלה היא לא להטמין אריזות. לצערי או לצערנו, זה 20 שנה אחרי שכבר באירופה יש חוקי אחריות יצרן מורחבת. למה חוקי אחריות יצרן מורחבת? כי בעצם העיקרון של החוק אומר, המזהם משלם, זה הסלנג. מי שמכניס אריזות לשוק, צריך לשלם עליהם.
יו.
למה זה נשמע לי... לא מוצא חלק עלייך, נשמע לי מוצדק. כן? שברת, שילמת, כן? לא, זה גם חשוב, כי אתה רוצה שהבן אדם שמייצר את הפסולת, יהיה לו אינטרס למחזר, לעשות את זה. אתה רוצה להשיט עליו גם את העלויות. אבל פה יש בעיה, אבל פה נראה לי על פניו שיש בעיה, מפני שבסופו של דבר האנשים שאתה רוצה להפעיל אותם זה הציבור. כן, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ליצרנים, אבל מי שבסוף צריך לעשות את הצעד זה הציבור.
כן, החוק הזה, לכן רק שנייה נעמי, החוק הזה, אני קורא לו חוק השותפים, כי הוא מצריך גם שותפות של יצרנים ויבואנים, למרות שזה החוק. יש עדיין המון פורעי חוק, יש המון שלא התקשרו איתנו, והחובה של המשרד לאכוף, לא שלי, אבל אז הם צריכים להתקשר, וכל אחד מהם צריך לשלם כמה, לפי המשקל, סוג החומר, והאנד אוף לייף של האריזה, איפה האריזה סיימה את חייה. מצד שני, שאת הרשויות המקומיות, הרשויות המקומיות חייבות להתקשר בהסדר, זה שמועצה זבולון התקשרה עם תמיר בהסכם, כי היא חייבת לפי חוק, והיא גם חייבת ליישם הסדר הפרדה. ותמיר, המשוואה השלישית, הגוף השלישי במשוואה, הוא אמור לשלם לרשויות המקומיות. אנחנו בחמש השנים האחרונות שילמנו מעל 500 מיליון שקלים לרשויות, על הפח, על האיסוף, על המיון, ואנחנו משקיעים המון בשיווק והסברה, כי בסוף באמת אתה צודק, האתגר העצום הוא לשכנע את גברת ישראלי ומר כהן לעשות את ההפרדה בבית, לשים איזה שקית קטנה, פח קטן, משהו בבית, לשים את האריזות בפנים ולמחזר אותם לכתומים.
אפשר לדוגמה, נניח, לתת פרסים לאנשים שמחזרים. נניח, אם רואים אזרחים, משפחה שמחזרת וממיינת ועושה את כל מה שצריך, משך חודש. או שנה. אפשר לדוגמה לתת להם פרס, או כספי, או סתם טאג כזה.
זה רעיון נפלא. אנחנו פעם בשנה מביאים לבית נשיא המדינה, לנשיא המדינה ולשרה, ומעניקים אותות לרשויות מצטיינות. אנחנו יודעים להגיד כל עיר ועיר מה הציון שלה. קשה מאוד למצוא אותך ומשפחה אחרת מי באמת ממחזר, אבל אנחנו פועלים בכיוון להקים אפליקציה, אפליקציה שהיא מאוד זמינה ונגישה, שבאמצעותה נוכל לתגמל, כמו שאת אומרת. אנשים יצטרכו לצלם מי שמפריד אריזות, ויקבל מטבעות וירטואליים, ויוכל לעשות בהם מה שהוא רוצה. אנחנו בשלבי פיתוח מתקדמים, אני מקווה מאוד שזה יצא לפועל, כי באמת את צודקת, יש אנשים שבעצם זה שיש פלטפורמה, יש פח מפרידים כי הם סביבתיים, אבל יש אנשים שעד שלא ידחפו אותם, אני, אמילי, אני, מה יוצא לי מזה? עד שלא יצא להם מזה משהו, לא יעשו כלום, וזו אחת הדרכים להפריד ולמחזר אריזות, ולגרום לתושבים למחזר, זה באמת תגמול כלשהו. יש דרך אגב באירופה, בכמה מדינות מתקדמות, מושג שנקרא pay as you throw. אתה משלם רק על הפסולת המעורבת שאתה מפריד, יודעים לזהות שזה אתה, ושאר הזרמים מבחינם, כי באמת העירייה לא משלמת עליהם. את צריך פה תיקון חוק ארנונה, וצריך עוד כל מיני פעולות ושיתוף פעולה של רשויות מקומיות, אבל בעיניי זה יכול לרתום ולדחוף להצלחה מאוד גדולה.
איך תקבע איזה צבע יהיה בכל פח? איך קובעים את זה?
הפח הכחול ששאלת עליו, הוא אמור להיכנס אליו, אמורים להיכנס אליו אריזות, קרטון ביתי, ביצים, פיצה, אריזות של פיצה, ביצים, כל הקרטונים שעוטפים מעדנים וכו', והמון נייר, רק 10% פחות או יותר ממה שנמצא בפח הכחול הוא אריזות. הפח הסגול,
שמים זכוכית, לא?
נכון מאוד, תלמידה מצטיינת. למה אוספים זכוכית בנפרד? כי כשהיא מגיעה לפח הכתום, שתכף נדבר עליו מילה, היא פוצעת את הממיינים ואת המסועים, ולכן בכל העולם אוספים זכוכית בנפרד, ומייצרים את התהליך של מחזור, ובכתום נמצאים גם קרטוני משקה, חלב ומיץ, גם כל אריזות המתכת, קופסאות שימורים, ועוד כל מיני מטרנה וכולי, וכל אריזות הפלסטיק שאת מכירה, מחומרי ניקוי, דרך טיפוח, שמפו ומרקחים, דרך חומוסים, קטשופ, ואריזות מעדנים וגבינה, וכל אריזה פלסטיק שאפשר לתאר, אפשר לשים אותה בפח, קודם, כולל השקית פלסטיק עצמה, השקית גופייה הזאת של הסופר.
אז למה זה באמת, איך זה באמת משנה?
כי האריזות בפח הכתום, לדוגמה, במקום לנסוע לאיזה אתר התמנה, או איזה תחנת מעבר בדרך לאתר התמנה, מגיעים לתחנת מיון, ואנחנו באמצעים מכניים ואופטיים, שאני אומר אופטי, יש עין אופטית שנמצאת בתחנת מיון, היא מסתכלת על הפלסטיק, היא יודעת לזהות שהוא הפלסטיק שאני רוצה להוציא, ועם זרם אוויר מעיפה אותו הצידה.
וואו.
כן, זה באמת מדהים, אפשר להסתכל על זה שעות. יש מפריד בליסטי שיודע להפריד בין דו-ממד לתלת-ממד, יש מגנט גדול, יש שואף שקיות. זאת אומרת, אנחנו מוצאים שברה חומרי גלם, שבעה חומרי גלם בתחנת מיון, יש לנו שתיים כאלה, אחת בראשון ואחת באפולה, ואנחנו מוציאים אותם. מה שלא קורה בתחנה רגילה, הכל הולך להטמנה. וברגע שאני מוציא אותם, אני מעביר אותם אחר כך לאותו ממחזר שתיארתי קודם, ששוטף, גורס, מגרן ועושה מזה אריזות.
מה זאת אומרת דו-ממד ותלת-ממד?
בקבוק זה תלת-ממד, כי יש לו גם אורך רוחב ונפח. ונייר עיתון או שקית היא דו-ממד, יש לה רק שני ממדים, אין לה בדרך כלל נפח. אז המפריד בליסטי הזה בעצם הוא חתיכת מתכת גדולה שקופצת לה, ואז התלת-ממד מתגלגל ממטה ונוסע עם המסוע, סליחה, נוסע עם המסוע לעבר המסועים, לעבר העיניים האופטיות, לעבר המגנט, והדו-מימד בדרך כלל נשאב עם שואף שקיות, כי הנייר כבר יצא לפני זה.
מה שאתה מתאר נשמע קצת כמו לונה פארק, איך זה...
אם היית אריזה, אז בשביל האריזה כנראה זה לונה פארק. היא עוברת תהליך מאוד ארוך של כל מיני מכשירים אופטיים, מכנים, והיא בסופו של יום מגיעה לתוך תא שמחלצים ממנו אריזות.
אתם תאגיד המחזור של ישראל, כמה זה באמת מצליח, הפרויקטים?
עוד שאלה מצוינת, כי שאלה איך מסתכלים על הצלחה. אם בודקים כמה אנשים יודעים מה זה הפח הכתום, אפילו מי זה דדי החתול, מה נכנס לפח הכתום, התוצאה היא מדהימה, 84%. רוב החברות במשק היו רוצות מודעות כזאת גבוהה. אבל שבודקים כמה באמת אנשים מעורבים, מפרידים אריזות לפח הכתום, לצערי הרב רק 20%, או אם אני אתרגם לך את זה, אחד מכל 5 משפחות מפרידה. ואם לוקחים את הנתון המדהים הבא, ש-50-60% מנפח הפסולת בבית, או אריזות, מבינים את הפוטנציאל המטורף להפחית התמנה, לסייע לסביבה, כי אם אנחנו יודעים בבית שחצי, לפחות חצי מנפח הפסולת הוא אריזות, ובגלל שנוספו פחים לא משתנה נפח הפסולת, וחצי, שליש ממנו יעבור לפח כתום, נצטרך לפנות פחות פחים ירוקים, פחות נזהם אוויר עם מסעיות שמפנות פח ירוק, פחות ניקח למטמנות פסולת מעורבת, וזה הפוטנציאל העצום, ובזה אנחנו עובדים, לגרום לעוד ועוד משפחות, להגיע לנתון הזה של 80% יודעים. אז לא נגיע לשם, אבל גם אם נגיע ל-50% מעורבות, זאת אומרת, אנשים שמפרידים, לא חייבים להפריד הכל, אבל להפריד משהו משמעותי בבית, זה הצלחה גדולתי.
כן. את יודעת, נומי, בעצם מי שמפריד ומי שמחזר, הוא חוסך והוא עוזר לכדור הארץ פעמיים. פעם אחת, בגלל שלא יקרו כל הדברים שאני מדבר עליהם, זה להטמין, לסתום אתרים, להשאיר חומרי פסולת שהתמוססו בקרקע מאות שנים, אלפי שנים מצד אחד. מצד שני, לחסוך חומרי גלם חדשים. זאת אומרת, אתה, ברגע שלקחת את החומר הזה ולא התמנת אותו, הרווחת פעמיים. אחד, שלא התמנת אותו, ושתיים, שבחומר הזה, כשמחזרת, כן, בנית, חסכת את החומר. עכשיו, נגיד, אתה מייצר ברזלי בניין, אז אתה חוסך ברזל, כן?
אבל יש אנשים שחושבים שזה לא באמת פועל, שסתם חושבים שהכל סתם שקרים ושזה לא באמת קשור ושהכל יישלח לאותו אתר התמנה. יש אנשים שחושבים כך?
כן, אבל שתי הבעיות הגדולות שלנו הם אחד, מורכבות המשימה. מה לעשות? זה משימה שדורשת קצת מאמץ, אבל חלק חושבים שהיא מורכבת מדי ומראש לא עושים כלום. ובשביל הבעיה הזאת, חלק מהפתרון המצאנו סמל מחזור. יש על הרבה מאוד אריזות היום במדינת ישראל, סמל מחזור קטן, שהמצאנו אותו לפני כמעט שנתיים. החברות הגדולות כבר התחילו לסמן את רוב המוצרים שלהם. והסמל הזה, הוא לא רק אומר שאותו יצרן או יבואן משלם לנו דמי טיפול, בעצם צבענו אותו בצבע שאליו צריך לזרוק. ואז מסתכלים על קרטון חלב, רואים פח כתום, ממש רואים את הצבע וגם כתוב, וקרטון ביצים רואים שזה כחול, כדי לנסות לפתור את בעת המורכבות. אבל לגבי הנושא שכולם חושבים שזכרת, אז באמת אמון, הסקפטיות של הציבור היא נושא מהותי שאנחנו מנסים להתגבר עליו. אנחנו עושים כל מיני סרטונים ומנסים בכל דרך אפשרית להגיד, שמת אריזה בפח הכתום, משהו טוב קורה איתה. כי היא נאספת בנפרד, היא מגיעה לתחנות מיון, מיוחדות רק לנו, ובסוף כמעט כל אריזה שנוסעת בפח הכתום מגיעה למחזור בישראל. וזה המסר הזה אנחנו רוצים להעביר לציבור, כי אני מסכים איתך ש... מי שחושב שזכרת לא יעשה כלום, כי אומר מה, אני פרייר, אני אפריד בבית ושום דבר לא קורה עם זה, אז כן, קורה עם זה והמון.
כן, אז רני, תשמע, הרבה אנשים שומעים אותם. זה כשאנחנו התכוננו לפודקאסט הזה וככה סתם דיברנו עם אנשים, אז שמענו בדיוק את הסקפטיות הזה. כן, זכרת, אני מפריד והם לוקחים את הכל, אוספים את הכל יחד, זורקים אותו. מה... זאת, האם אתה יכול, ומקשיבים לו הרבה אנשים, האם אתה יכול להבטיח בשם תאגיד המחזור הישראלי, חבר'ה, אם אתם תפרידו, זה באמת יופרד, כן?
אני לא רק מבטיח שכל אריזה שנזרקת לפח כתום משהו טוב קורה איתה, אני אומר את זה בוודאות, ואומנם לפעמים אנשים רואים מסעית שהם מזהים כמסעית זבל, אבל בסוף זה אותו סוג מסעית, אבל היא מגיעה ביום אחר, בעיתוי אחר, היא נשטפת, והיא נוסעת בכלל לא לאותו שם קוד חיריה או למטמנות כאלה, היא מגיעה לתחנות שלנו. ואין שום כלכליות לסוף. הנהגים בדרך כלל בעולם הפסולת מקבלים כסף לפי משקל. האריזות שלנו הן נבחיות, אין שום סיבה להרים פח כתום ביום של ירוק. וההפך גם אין סיבה. כי אנחנו בודקים ויודעים לתת ציון של איכות לכל רשות ורשות, ואנחנו יודעים בדיוק כמה האריזות הגיעו במסעית הזאת וכמה לא. ורק אולי 4-5% מתחולת הפחים הכתומים שעריות מזון, דרך אגב רובן, לא כי מישהו זרק אבטיח, אלא נשאר קצת חומוס, נשאר קצת קוטג' וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהציבור מבין את המשימה, וזה לא אחרת, זה אמיתי, נאסף בנפרד ומתמען ומגיע למחזור.
אבל יש מקומות שחסרים בהם פחים טבעונים. לדוגמה, היום בדרך לפה הלכנו קצת ברגל וקנינו פיצה.
אנחנו צריך להגיד, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בתל אביב, באולפן.
אז, ורציתי לזרוק את הקרטון של הפיצה בפח כחול, והלכנו במשך חצי שעה ולא היה אפילו פח מתאים אחד.
וגם לא ראינו פחים כתומים, צריך להגיד.
או בשום צבע, רק ירוקים רגילים עם הרבה גרפיטי עליהם.
בתל אביב, קודם כל זה העיר, כמעט 200 אלף משפחות יש בתל אביב. יש בתל אביב היום 130 אלף משפחות שיש להם פח כתום ליד הבית. מצד אחד העיר עם הכי הרבה פחים כתומים, מצד שני עדיין יש 60-70 אלף משפחות שאין להם פח כתום ליד הבית. אז הפחים האלה נמצאים בחדר השפע, זאת אומרת אם פותחים דלת של חדר השפע, אמורים לראות ירוק, כחול, כתום, כל, לפי כמות התושבים שגרים בבית. במרכז העיר קצת דרומה יש כבר פחים מונפים בקרנות רחוב, כי יש בעיות תשתית וגם הפחים הירוקים הם ברחוב. וכאן אנחנו נמצאים באזור שהוא קצת תעשייתי, ואנשים לא גרים, אז בכלל אין סיבה לשים פח כתום, הוא מיועד לאריזות ביתיות. המענה לקלוט פסולת מסחרית, ולהעביר אותה למחזור, הוא מענה אחר, לא נרחיב עליו עכשיו, אבל גם בזה אנחנו מתעסקים, ואנחנו דואגים שמאות אלפי טון מבתי המסחר, קניונים, מפעלים, מרכזים לוגיסטיים, יגיעו למחזור, פשוט זה בדרך אחרת.
מעולה.
איך החלטתם מה יהיה הצבע של מה? לדוגמה, שפח של נייר יהיה כחול, פח של זכוכית זה כל. איך החלטתם?
זה לא אנחנו החלטנו, יש תקן ישראלי. תקן ישראלי לצבע של פחים, שהוא קובע איזה צבע יהיה כל פח. זה נקבע בתקינה, ואנחנו פשוט התלבשנו על התקן הקיים, ורק דאגנו שהצבעים יהיו כמו שהתקן. זה לא תקינה עולמית, כל מדינה קובעת לעצמה את התקן של הפחים. זה צבע של הפחים.
זה קשור לצבע, לחומר עצמו? נוגמה, זכוכית לא קשורה בשום צורה לסגול, אלא אם כן הזכוכית כולה.
נכון. אני לא חושב שזה קשור. יכול להיות שהפח החום כן קשור לפסולת אורגנית. יש כזה פח שהוא חום שמיועד רק לשאריות מזון.
וואו.
ירוק הוא פסולת מעורבת כללית. אני לא יודע למה זה נקבע ירוק. אולי כי זה מגיע בסוף להדמנה ולהטמנה. אז עכשיו אני מנחש איתכם ביחד. כתום זה התקן שלו וזה שנקבע. בבלגיה הסקיות שאיתם אוספים אריזות כחולות בכלל. בהולנד זה צהוב. כל מדינה קובעת לעצמת הצבע. העיקר שתהיה בולטות והעיקר שהציבור ידע איזה פח מתאים לאיזה סוג של אריזות. זה הכי חשוב.
מה קורה נניח כשיש אנשים שמציירים הרבה גרפיטי על הפחים ומזהים? זה עדיין פח...
אנחנו מצפים שבכל הדרכים שאנחנו מסבירים, הציבור לא יחכה למדבקה על הפח בשביל לדעת מה נזרק לאיזה פח. אנחנו המצאנו אפליקציה שקוראים לה קטומולו, שבאמצעותה במשחק של כמה דקות פשוטות, אריזות נופלות מהשמיים, ועם האריזה ציון ברוך, מה שנקרא בקולו כמדובב ציון ברוך, פרגנו מאיר אם לא עשינו פעולה נכונה, זאת אומרת לא הכנסנו לפח או הוצאנו מהפח, ובאיזה 10 דקות משחק אפשר לדעת בדיוק מה נכנס. אני לא מצפה שמישהו יבוא לפח, יסתכל על המדבקה, ואז יסתכל מה זורקים, מה לא, גם ככה הוא צריך להפריד בבית. המדבקה היא בשביל אלה שעוד לא התחילו להפריד וכו'. אז הגרפיטי הוא לא נעים, אבל אני לא חושב שהוא מזיק למחזור.
איך נכנסים למשחק הזה? אני רוצה לנסות אותו.
או, צריך להוריד את האפליקציה שנקראת קטומולו ככה. קטומולו בחנות ההורדות, גם באפל וגם בגוגל, ומשחקים. זה משחק מדליק, יש גם כמה עולמות, אם את... שנקרא טובה וממשיכה לשחק הרבה זמן. בעיקר הוא משחק הסברתי, אנחנו לא חברת גיימינג, אנחנו המצאנו אותו כדי, כי אנחנו מבינים שהעולם ובטח נערים וילדים חיים בתוך הטלפון, וזה הדרך הכי קלה ונעימה להסביר להם מה נכנס לאיזה פח.
תראה, פעמיים, הם גם במחזרי העתיד, נכון? נכון. אז אתה רוצה לתפוס אותם כשקטנים, וגם צריך להגיד, לא כל, אבל רוב האנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה שלנו, זה ילדות וילדים, נערות ונערים. אז בוא תגיד אולי, מה המקום לפי דעתכם? מה המקום של ילדים בתהליך המחזור? ילדים שמקשיבים לנו ואומרים, יאללה, שכנעתם אותנו, רוצים להתחיל מחזר.
הלוואי והילדים היו קובעים. יש נטייה לחשוב שאם הילד בא מבית ספר והסבירו לו על מחזור, אז בבית צ'ק צ'ק כולם ממחזרים. הילד יש לו תפקיד יותר דרמטי ומשמעותי, כי הוא צריך לשכנע את ההורים. כי לרוב ההורים יש להם הרבה משימות, הרבה פעילויות, לא לכולם יש מקום, חלק סקפטיים, וזה לא אינטואיטיבית טוב, מחר מתחילים להפריד אריזות, והילדים הם מנוע מאוד עצום כדי להוביל את המהפכה הזאת, אבל הם צריכים להיות גם חזקים ולשכנע את ההורים, ולהיות אסרטיביים ולהגיד להם, תפרידו אריזות לפח הקדום, גם לא חייבים את כל האריזות בבית, אפשר להתחיל מקרטוני חלב, איזה קופסת שימורים, אפשר להתחיל מקטשופ, משמפו, ממרקחים, דברים שהם יותר נעימים, נוחים, או קל לשים אותם רגע בצד, ואחרי כמה ימים ללכת לפח הכתום. אבל זה הפנייה שלי לכל בני הנוער והילדים, תניעו את ההורים, תדחפו אותם לקראת המהפכה הזאת. אתם מבינים שזה חלק, אתה יודע, בסוף מדברים הרבה על תביעת הרגל הפחמנית, מדברים על הנזק לכדור, והרבה מזה אנחנו לא יכולים להועיל. אנחנו כאזרחים, כתושבים, כילדים, אבל זה הדבר הקטן שאפשר לעשות בבית וכן לעזור בו לכדור ולסביבה, אז אני חושב שזה מוטיבציה מספיק גבוהה לעשות את זה.
מעולה, שמע, חינכו את הציבור בישראל לא לכתוב פרחי בר. פעם אנשים כתפו קלניות, רקפות, כמעט גמרו לנו את הפרחי בר. הצליחו לשכנע את כל עם ישראל, כשאף אחד לא משגיח עליו, כן? לא לכתוב פרחי בר. אז אני חושב שזה לא בלתי אפשרי.
נכון. לא, אנחנו מתקדמים. הקצב שיתוף הפעולה בכל שנה קצת גדל. היינו רוצים להגדיל אותו יותר משמעותית ולא לחכות שזה ייקח המון שנים. רוצים להדביק את הפער לאירופה מאוד מהר.
מה באמת קורה באירופה מבחינת מחזור?
באירופה חוקקו את החוקים האלה 20 שנה לפני מדינת ישראל.
אנחנו בפער.
נכון, אנחנו בפער ואנחנו עושים מאמץ להדביק אותו. אנחנו די זריזים הישראלים. אז נניח מבחינת התשתית, הפריסה, אנחנו כבר ב-70% מבחינת מדינת ישראל. אנחנו די קרובים. אני מניח שתוך 3-4 שנים כבר כמעט לכל אחד יהיה אפשרות להפריד אריזות לפח הכתום. אבל אני רוצה להיות באירופה משני כיוונים. אחד, שחברות, יצרנים ויבואנים, באירופה כמעט אין פרי ריידרס. כולם קשורים עם הגוף מוכר, אולי יש 10% שלו, ואז יש לגוף מוכר הכנסה. זו הכנסה היחידה של תמיר. אנחנו חברה ללא מטרות רווח, לתועלת הציבור. אין לנו הכנסות, אנחנו לא גוף מסחרי, ואנחנו חיים מאותם דמי טיפול, מאותו כסף שאמרנו, היצרן והיבואן שמכניס אריזות לשוק משלם. אז צד אחד רוצה להיות כמו אירופה בצד הזה, מצד שני גם מעורבות הציבור. לפעמים באירופה מספיק להגיד זה מה שצריך לעשות ועושים, במדינת ישראל צריך לדחוף קצת יותר.
עם ישראלים יותר קשה.
אבל זה גם האתגר שאנחנו כולנו עובדים עבורו.
מה הרעיון בסלוגן של דדי, החתול? הוא נורא חמוד, אבל מה הרעיון שלו?
אני אנסה להסביר לך מאיפה זה בא. יש כמה דרכים לשכנע הציבור. יש, אפשר להיות עם פנים כאלה רציניות, וכמו הגברת שהתייבשו לה פנים, שרצו לבקש מהציבור לחסוך מים. ואפשר להשתמש בפן תיאורי, בתיאוריית הפן, ודרך קריצה והומור וקצת בדיחות, לרתום אנשים לעשות פעולה. ותמיר בחרה בדרך הזאת, דרך הפן תיאורי, וכשחשבו, אמרו, טוב, מי נמצא ליד פחים? מי מזוהים זבל? אמרו, חתול.
חתול זבל, בטח.
ועכשיו הפח שלנו הוא פח כתום, אז בואו נעשה גם חתול ג'ינג'י. ואז בחור ציון ברוך, כי קולו הכי מתאים לדובב חתול שהוא עם הומור כזה, ציוני כזה. ואז חיברו את השם, דדי החתול. ויש חתול שהוא ג'ינג'י, שהוא כמו פח כתום, כדי שזה כל הזמן יבלוט הכתום הכתום, אריזות לפח הכתום. ורוב הסרטים, או רוב הדברים שאנחנו עושים, לא משנה אם זה בטלוויזיה או בדיגיטל, או אפילו בהצגות שאנחנו מובילים בבתי הספר וגני הילדים, כולם יש בהם הומור, וכולם מנסים לרתום באמצעות סוג של חיוך והנאה, ולא משהו דרמטי ותוקפני.
הוא די ארס, דדי.
אתה צריך להיות, אם אתה רוצה להצליח פה בארץ. חייבים, לא? נראה לי. טוב, רני, תודה רבה שבאת ודיברת איתנו, ונמשיך למחזר. אנחנו מקווים שיעשו את זה גם אנשים בבית. חשוב להציל את כדור הארץ, וזו החובה שלנו, בתור דיירים פה.
היה מאוד מעניין.
תודה רבה. תודה רבה. שהזמנתם אותי, ובאמת בתקווה שהשיחה הזאת תרתום עוד ועוד אנשים למחזר, כי כששמים אריזה בפח כתום משהו טוב קורה איתה. אז תודה לכם.
תודה.